שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר דרך השם לרבנו הרמח"ל. ואנחנו בחלק שלישי, בפרק שלישי אם אני לא טועה. מה, פרק רביעי כבר? וואלה, פרק רביעי במקרה הנבואה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נבוא. כן, אנחנו התחלנו ללמוד על מעלת הנבואה, ועכשיו אנחנו נלמד פרטים בנושא של הנבואה. תגידו, קודם כל שנגיע לרוח הקודש, אחרי זה נדבר על הנבואה. למה לדבר בכלל על דברים שאנחנו רחוקים מהם? כדי שנגיע לשם פעם. פשוט מאוד. שנדע איך זה נראה שם. זה כמו שאתה לומד על מה קורה בכוכב המאדים. אולי פעם תיתקע שם, צריך לדעת. מה עושים במאדים? שמה ש? כי אז אתה כבר יהיה מאוחר מדי, אתה עלול כבר לעשות טעויות חמורות בדרך. מלבד זה, אחת הדרכים כדי להגיע למדרגות זה לדעת עליהן. ואחת הדרכים כדי לא להגיע למדרגות זה לומר שזה לא שייך לנו. טוב, אנחנו באמת לא שייכים לזה, אבל בינתיים. במקרה הנבואה, הנה, הנביא כשיגיע למדרגת הנבואה בשלמות, ישיג את כל המגיע לו בהשגה ברורה ובידיעה שלמה. פירוש, כי אף על פי שלפי ההדרגה שזכרנו בפרק הקודם, יקדימו לו הדמיונות, ואחר כך יגיע אל המחשבה כפי הדרכים שזכרנו, הנה בהגיעו אל בירור נבואתו, ישיג אותו נביא באמת. פירוש, היותו מתקשר בו יתברך, והיותו יתברך שמו מתגלה לו ופועל בו כל אותן הפעולות, וישיג היות הדמיונות אשר נציירו בו, דמיונות נבואים נפעלים משיפו יתברך על שמו השופע עליו, ויקבע בו ידיעת העניין אשר ייקבע על ידי שפעו זה. ולא יישאר לו שום ספק, לא בנבואתו ולא בבחינותיה, לא הקודמות ולא הנמשכות. כלומר, אחד מהמאפיינים של הנבואה זה א', הוודאות, ב', הכלליות. פירוש הדבר, שואל הרמב״ם בספר מורה הנבוכים, מדוע היה ניסיון העקדה? הרי אם המטרה הייתה שיצחק יוקרב, אז למה הוא לא הוקרב? ואם המטרה הייתה שהוא לא יוקרב, אז למה הוא עלה בכלל? מיותר, כל הסיפור הזה נראה מיותר לגמרי. אומר הרמב״ם, זה כדי ללמד אותנו את ודאות הנבואה אצל הנביא. שלא היה אברהם פועל כפי שפעל, אלמלא שוודאי לו שכך נאמר לו. בסדר? אז זה אחד הדברים החשובים בנבואה, שהיא ודאית. עכשיו, זה לא אומר שכל ודאות היא נבואה, אבל כל נבואה ודאית. מה ההבדל? הרי גם המשוגעים, ודאי להם שמה שהם חווים הוא אמת. לכן אמרתי, לא כל ודאות היא נבואה, אבל אם כבר יש נבואה, אז היא ודאית. כן, דבר נא. איזה ניסיון היה לאברהם עם הנבואה ודאית? אני לא מבין, דווקא עם הנבואה ודאית יש לו ניסיון. הניסיון זה המוכנות שלו להיענות לדרישה, להקריב. לא, מה פתאום? ודאי לו שהשם אמר לו ועליהו שם לעולה. הניסיון שלו, האם הוא יענה לבקשה הזאת? משהו אחר. זה לא ביטל, לוודאי שלא ביטל את הבחירה החופשית שלו. הוא יכול היה להגיד, לא רוצה. בסדר? הוא היה מוכן, אז זה היה הזכות שלו, הניסיון שלו. ובכן, זה הנקודה הראשונה, שהנבואה נושאת בתוכה ודאות. ב', היא מאירה באור אחר על כל עולם הדימויים שקדם לה. הרי חלק מהשגת הנבואה, מלבד הכישרון השכלי, זה גם כישרון הדמיון. אומר שוב הרמב״ם, והרבה דברים פה בנויים על דברי הרמב״ם ממורי הנבוכים, אומר הרמב״ם, אם השפע האלוהי חל על השכל לבדו. יש לנו פילוסוף. ואם יחול על הדמיון לבדו, יש לנו משורר או מנהיג מדינה. כן, מעניין מאוד הקשר הזה בין הנהגת המדינה לבין הכישרון השירי. אחד הביטויים הבולטים זה דוד המלך. כן, הוא גם המשורר בתהילים, הוא גם מלך ישראל. ואם יחול השפע האלוהי על השכל והדמיון גם יחד, הרי לנו נביא. כך אומר הרמב״ם. אם כך, יש מרכיב מאוד מאוד חשוב לדמיון. אבל הדמיון, אחד מהמאפיינים שלו זה שהוא מבלבל, אומר שטויות. אבל הנביא, על ידי הגעתו אל הנבואה, עובר מהפכה. והדמיונות שלו מתבררים בצורתן האמיתית. אני חושב שזו דוגמה פשוטה, מה שקראנו בהפטרה. מה אתה רואה, ירמיהו? מה רואה? מקל שקד. אהה, היטבת לראות. מה זה היטבת לראות? הראיתי לך מקל שקד, מה היטבת לראות? כי שוקד אני על דברי לעשותו. מה הבין ירמיהו במראה? שמה שחשוב במקל שהוא רואה זה שהוא שקד. הוא יכול היה לומר, מקל חום אני רואה. או מקל שפיץ אני רואה. אבל לא, הוא שם לב שמה שחשוב במקל זה שהוא שקד. לעומת זה, כשהוא ראה סיר נפוח, הוא ידע לשים לב שמה שחשוב זה שפניו מפני צפונה. הוא יכול היה לומר, אני ראיתי סיר שקד. או לא, זה הוא אמר, פניו מפני צפונה. מה זה סיר אגב? מה זה סיר? יפה, רעיון יפה, אבל לא. מה? סיר זה קוץ. נכון? הנה ניסח את דרכך בסירים. סירה קוצנית, סיר זה קוץ. אז הוא ראה סיר נפוח ופניו, זאת אומרת, זה כמו מחוג. מפני צפונה. ברור? לא סיר ששמים על האש. נכון? איך אני מבין. זאת אומרת, היטבת לראות זה שבתוך הדמיון הייתה לו גם הערה ודאית של משמעות הדמיון שאותו הוא חוזה. זה הכרעה. באופני הפתרון של הדמיון. כי הרי אדם רואה מראה, שואל את עצמו מה זה אומר. זה אומר ככה, זה אומר כך. הנבואה מבררת. נכון? אז לא. מה שכלי פה? אבל כדי להגיע לזה הוא צריך שכל. יש הרבה אנשים שיש להם דמיונות ואין להם שכל. אז הם לא נביאים. זאת אומרת, כי הוא הגיע אל הנבואה, הנבואה אמרה לו את זה בעצם. לכן, היטבת לראות, זה הנבואה מראה לו את זה. כן. אני חושב שזה לא השכל ולא הדמיון, זה הנבואה. כלומר, הוא מגיע אחרי השכל והדמיון, הוא מגיע לנקודת ודאות שבאה לו מן העליונים, מנשמתו, מדבר השם. ואז הוא מבין שמה שהוא רואה כאן זה שכי שוקד אני על דברי לעשותו. איך בעצם הדברים האלה נשמעו אצל הנביאים? אני מניח שזה נשמע להם מבפנים. למרות שמצאנו אצל שמואל הנביא, ששמואל שמע משהו אקוסטי. אבל זה דווקא בגלל שהוא היה רק בראשית נבואתו. אבל הנבואה בבשלותה היא נבואה שבה האדם מברר מבפנים שזאת אכן האמת. וממה שצריך שתדע, שהנה לא יגיע הנביא אל המדרגה העליונה בפעם אחת. יש בחז"ל על מראה הסנה של משה. יש ביטוי יפה מאוד, משה טירון בנבואה היה. התחיל. ולכן הוא לא מבין הכל שם. מדוע לא יבער הסנה? לא מבין דברים כאלה שצריכים בירור אצלו. ירא מהביט אל האלוהים. ירא מהביט, הוא לא רוצה להשיג מעבר ליכולתו. הוא יודע שהוא עוד לא לגמרי מיושב בדבר. כן?
בגלל
שאין אוויר, הוא יכול לשמוע דברים שהוא לא יכול לשמוע כשהאוויר סביבו. זה לכאורה לא כמו... למה? תגיד, מה זה האוויר הזה? אם אין לו אוויר, אז הוא נחנק. ברור, אז זה לא מדובר על האוויר הפיזי. ברור. כמו שמשל גם רבי נחמן אומר, שכאשר אדם עושה חסד עם חברו, אז האוויר שבעולם מתאהר, ואז הכל נשמע למרחוק. אי אפשר לעשות חסד ביום סגריר? אפשר. לא שמענו שפתאום זה מתבהר. כן. מה אתה רואה הזה זה כדי לרומם אותו. זה כדי שהוא יגיע להשגה. כי חלק גדול מהמסרים מועברים בדרך של שאלה ותשובה. הדברים מפתיעים לפעמים בדברי הנביאים. הקדוש ברוך הוא אומר משהו, הנביא מגיב, ואז הקדוש ברוך הוא משנה דעתו. נכון? למשל, במעשה העגל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני הולך לכסח את כולם. לא, לא, מה יאמרו מצרים? טוב, אתה צודק, בעצם לא. איך להבין דברים כאלה? אין, או הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך. יש לך אחראי אל פרעו? הוא אומר, בסדר, אבל אני צריך אותות. אה, נכון, קח אותות. זה נשמע קצת מוזר, לא הדיאלוג הזה. כוונה שגם השאלה וגם התשובה זה חלק מההתגלות. ההתגלות עוברת דרך שאלה ותשובה. לפי זה גם מובן, מדוע משה פעמיים שואל את הקדוש ברוך הוא משמו? כן? בסנה הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, איך קוראים לך? והקדוש ברוך הוא אומר, כן, לי קוראים י' כבב כן. אחר כך הוא הולך עוד פעם לבני ישראל, הוא אומר, לך תגיד להם שאני השם. אבל הוא כבר אמר את זה מקודם. אלא הכוונה שהשאלה והתשובה חוזרת על עצמה, לפי ההקשר שבו הדבר נאמר, אם בסנה או במצרים, או כמו אצל אברהם אבינו לפני ברית המילה ואחרי ברית המילה. אותה נבואה חוזרת פעמיים. בסדר? אז כן, הוא במדרגת השגה אחרת. לפעמים השאלה באה לרומם את הנביא למדרגה הנדרשת. גם אנחנו לפעמים, כשאנחנו לא נביאים, לפעמים אנחנו מבינים דברים מסוימים דרך שאלה ותשובה. כלומר, אני שואל אותך שאלה, אתה נותן לי תשובה. התשובה סיפקה אותי לשעתה, ואחר כך, דווקא התשובה שנתת עוררה אצלי שאלה חדשה. נכון? השאלה החדשה שאני שואל את עצמי, לא הייתי יכול לשאול אותה בהתחלה. דווקא התשובה עוררה את השאלה. וכן הלאה. כן? יש על זה באורות הקודש חלק א', עמודים רש ג' רש ד'. יש שם דיון שלם על מדרגות הספקות והוודאות. איך זה נעשה על ידי שאלה ותשובה. אוקיי, מה? טוב, אז נמשיך. וממה שצריך שתדע, שהנה לא יגיע הנביא אל המדרגה העליונה בפעם אחת, אבל יעלה מעלה אחר מעלה עד הגיעו אל הנבואה השלמה. ויש בדבר התלמדות כמו כל שאר החוכמות והמלאכות שיעלה האדם במדרגותיהן עד שיעמוד על בור ים. וזהו עניין בני הנביאים. כלומר, יש בתי ספר לנבואה. הולכים אל הנביא ואומרים, אני רוצה להירשם אצלך לקורס ראשון. כן? ואז אתה צריך למלא שאלון אצל הנביא, והוא בודק לאיזה מחלקה אתה מתאים. יש חוכמת הנבואה. שהיו עומדים לפני הנביא להתלמד בדרכי הנבואה. מה שהיה מצטרך לזה. רואים למשל שמסביב לאלישע הנביא הייתה חבורה. והחבורה של בני הנביאים, מה שנקרא, הייתה חיה בקומונה. הם היו מבשלים ביחד, אוכלים ביחד, כן? וחיים הרחק מיישוב בני אדם, יישוב במדבר. אז מה, סתם לשבת במדבר? סתם מתייבשים שם. אבל כנראה שהם היו לומדים משהו מכוח המפגש הזה. כן. מה היו תנאי הקבלה אצל הנביאים? כמו שחזל אמרו, לא? צריך להיות חכם, גיבור, עשיר, ענב, גבה קומה, ועוד כמה דברים. גם כנראה מלומד בתורה, צדיק. מה? גם מה? מוצא. מה זאת אומרת מוצא? נכון, כן, יכול להיות באמת שיש נביא שלא היה מקבל מישהו משבט פלוני. אני לא יכול לעזור לשבט הזה. יכול להיות. כן? אני יודע שאצל חכמי הקבלה, לא נביאים, כן? היו שואלים מי היו אבותיו של המתלמד, ולא רק מי היו אבותיו, מי היו רבותיו. כן? כלומר, יש הרבה דברים שצריך לברר על האישיות של אדם כדי להבין מי הוא. זה לא דבר מובן מאליו. כן. אפילו בית שמאי סברו שאין מלמדין תורה אלא לבן טובים. כלומר, צריך איזשהו ייחוס מסוים. בית הלל חלקו על זה, אבל בית שמאי כן הקפידו על זה. כן, מה אתה אומר? מה? מה היו לומדים בבית הספר לנבואה? הנה, הוא כותב. להתלמד בדרכי הנבואה. הרמב״ם כותב, מוזיקה. היה להם תוף ונבל וכינור. למה? כדי שהם יוכלו לשבת מתבודדים ושמחים. כנראה שהשמחה זה חלק מהעניין. זה כנראה לא מספיק, כי הנבואה איננה רק חוויה רגשית. הנבואה באה על ידי השגה. אבל אני לא יכול להגיע להשגה אם אני לא שמח. מן הסתם גם היו טכניקות, כן, בוודאי, כן. בוודאי, כן. למשל, אתה בא לנביא, שלום, אני רוצה ללמוד אצלך. הוא אומר, מה מצב החשבון? אני במינוס. לך תמלא, אחרי זה תבוא. מי אמר רוחניות? לא, זה לא נבואה, זה לא רוחניות, זה קדושה. הקדושה זה משהו אחר לגמרי מרוחניות. הקדושה זה הנוכחות האלוהית, והנוכחות היא דווקא באחדות. הרי היהדות היא מונותאיסטית, כמפורסם, כלומר היא מאמינה באל אחד, ואז האחדות דורשת שלמות של האדם. אדם עני הוא לא שלם. כן? הוא גם עצוב, גם... נגיד ככה, נתאר לעצמנו שהנבואה הייתה חלה על עניים. אז היינו רואים עניים, היינו, אני מבין למה אתה נביא, כי אתה עני. לך תעשה כסף, תפסיק להיות נביא. זאת אומרת, זה היה אומר שהנבואה באה להשלים איזשהו חיסרון באדם, בעוד שהנבואה באה להשלים תוספת באדם. משגיד, הבן אדם בא ואומר, שלום, יש לי כסף ואני רוצה להיות נביא. אומר, כן, אתה מסוגל להרים את המשקולת הזאת? לא, לא מסוגל. טוב, לך תעשה התעמלות, נדבר, צריך להיות גיבור. וכו'. גם חכם אגב. האם אתה יודע לפתור משווה עם שני נעלמים. אתה לא יודע, נו. מה אתה אומר? מה? בני כמה היו בני הנביאים. אל תאמר נער אנוכי. נכון? משמע שבדרך כלל הם לא היו נערים. אם ירמיהו אומר, אני נער, לא יכול. סימן שבדרך כלל לא נער. לא יודע בני כמה הם היו. מה? והנער נער, שהוא... כן? לא יודע, אני יודע לגבי שמואל כתוב, והנער נער. כוונה שהוא התגבר שם, שהוא הורה הלכה. טוב, לא יודע, אבל עובדה שירמיהו אמר, אני לא יכול כי נער אנוכי, כתוב. אני לא יכול להמציא, לא יכול למחוק את הפסוק. בסדר. טוב, עד כאן להיום, שלום.